When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
רביבו ושכנר, עם חיים רביבו ולירן שכנר, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
אני חייב לומר שאני אוהב לדייק בחיים. תמיד אני מגיע רבע שעה לכל מקום, לכל פגישה לפני הזמן. גם היום, הגעתי רבע שעה לפני, פעם ראשונה. זהו, וחיכיתי לפגישה שלי, לא מבין, אני לא מבין, מה הקטע של...
לאחר?
לאחר, מה...
אתה צודק, רק אתה לא אומר להם שהקדמת את זה בשעה. זה אתה לא אומר.
זה נכון. את חלפת אוטו? מה קרה לאוטו?
שום דבר, טיפול רגיל.
טיפול רגיל. שלום חיים. קודם כל, יש לך ג'טלג מהנסיעה?
ג'טלג לא, אבל עייפות בכל זאת.
מנטלית.
ג'טלג אם הייתי מגיע מארצות הברית, כן.
זה נכון.
עייפות.
בדיוק. קודם כל, באופן בסיסי, אנחנו כבר למדנו על חיים בקמפיינים הקודמים, שהוא מנחוס. ומי הגיע? אני לא רואה אבל. שב יפה. רגע, אבל תשאירו אותך, אני לא מבין את הסיפור הזה.
אין מצלמה היום.
אין מצלמה?
יש מצלמה, למה אין? יש
מצלמה.
לא ראיתי. אתה מבין על מה הוא מדבר? שווארמה באמצע.
אבל יש פה תוכן שיווקי, אנחנו מפרסמים שווארמה. שבו חבר'ה, שבו, תתרווחו. חיים הוא מנחוס, במונדיאליטו למשל, סיפרנו כבר את הסיפור הזה, אבל החלטת לנסוע עם הנבחרת.
לא, הייתי בלרוס ניצחנו.
אחד משבע, אחד משבע. מונדיאליטו הגעת במיוחד אחרי רצף ניצחונות, כדי להפסיד ולחזור. ביורו, היינו יחד, יורו הצעירות, היה טקו והפסד, טסת, ניצחנו. עלינו. טסת לארץ.
למה נסעת? רציתי לחזור לפני שהם הולכים לבוסניה.
הבנתי אותך.
אבל בסוף לא היה משחק.
למה טסת?
למה טסתי? לא יודע. סתם חבר אופר רצה שנטוס. ו... לראות משחק כזה, אתה יודע, מול איסלנד. לא.
לא.
לא, דיברנו פה על הנושא.
דיברנו פה, התכתבנו.
התכתבנו, דיברנו על זה עוד לפני שהיה את המשחק.
שכנר, תכין שאלות ללמה לא...
אתה מבין?
למה לא עלינו?
אתה מבין? 4 ימים לפני המשחק, זה מה שאני כותב לך. אתה יודע למה?
למה?
למה הייתה לי את התחושה הזאת, ולמה כתבתי לך את ההודעה.
כן.
כי יש איזה עניין כזה אצלנו, שכבר דיברנו על אוקראינה. אתה יודע, התחלתי לשמוע כבר אנשים מדברים, אם נגיע לאוקראינה, אם אוקראינה יותר חזקה מאיתנו, כאילו אנחנו עוברים את איסלנד, ראיתי בתקשורת כל מיני, אנחנו הרבה יותר טובים מאיסלנד, אנחנו פייבוריטים.
לא, זה היה קרה. איסלנד. לא, את איסלנד נעבור, כן, את איסלנד נעבור.
השאלה מה יקרה מול אוקראינה, כן? כן? ורק שכחנו שיש להם שחקנים שמשחקים באייקס ובגנוע, והדבר הנוסף זה שמצד אחד אנחנו ממיתים בערכן של היריבות שלנו, ומצד שני אנחנו חושבים שאנחנו איזה נבחרת... על, ומתבלבלים. אנחנו, צריך לשים את הדברים על השולחן ולהגיד את האמת, אנחנו ברמה של בלרוס. אנחנו נבחרת בינונית מאוד. לא קשור לא למאמנים, לא קשור לשום דבר. שיחקת משחק מול איסלנד, שהליגיונר בהרכב, הליגיונר היחידי שלך היה גלאזר. כל השחקנים שיחקו כאן בישראל. יש לנו מעט ליגיונרים.
נכון.
יש לנו נבחרת בינונית, יש לנו נבחרת צעירה. אני לא מדבר מה יהיה בעוד 3 שנים שכולם יצברו ביטחון ועם כל היכולות של השחקנים הצעירים והכישרונות שיש לנו בזה. כרגע אנחנו נבחרת בינונית. זה לא. אנחנו הגענו למשחק מול איסלנד 50-50. לא יותר מזה. יכולנו לנצח אותם, יכולנו להפסיד להם. אבל הדיבור היה לפני כן, זה איך נשחק מול אוקראינה.
אנחנו נבחרת שמאז, שוב, מאז הדור שלכם, באמת, שגם, זה לא שאתם הצלחתם,
גם הדור שלנו לא עשה כלום.
לא עשה כלום. הייתם כאילו הכי מוכשרים.
לא הצליח לשום דבר.
אבל, לא נעים להגיד.
אבל כן היינו נבחרת, היום, אבל כן היינו נבחרת מוכשרת.
היו שחקנים איכותיים.
כן, לא.
שהגיעו לרמות הגבוהות, שהגיעו לרמות הגבוהות גם באירופה. רגע, אני מרגיש פה, ולא נעים להגיד, ואני לא אנקוב באף שם, שהדור הזה, עזוב רגע את הילדים שעכשיו עלו, של בני ה-20-21, חוץ ממנור סולומון, עזוב, אני שם בצד עכשיו את כל החבר'ה של אופיר חיים. כי הם רק מתחילים, אבל חוץ ממנור סולומון, ערן כבר די בסוף, והדור הזה, הוא לא דור של עלייה ליורו. אין בו שחקנים מספיק טובים. עכשיו,
אבל מצד שני, הייתה לנו את ההזדמנות. אנחנו קיבלנו רומניה, שוויץ, אתה יודע, נבחרות יותר טובות מאיתנו, כן? צריך להגיד, עזוב מה, יבלבלו את המוח ויגידו, אנחנו היינו ברמה שלהם, שוויץ ורומניה.
שוויץ, ברור.
שוויץ ורומניה, זה נבחרות שכבר היו ביורו, היו במונדיאל, היו ב...
שוויץ לא נבחרת ברמה שלך, עזוב שהיה להם קמפיין היום ונורא.
אבל אתה מבין...
שוויץ זה נבחרת שלפני 3 שנים, הודחה בפנדלים מול ספרד, כשהייתה ב10 שחקנים כל המשחק. היא ניצחה את צרפת ביורו. זה לא נבחרת ברמה שלך. הרומנים, זה סיפור אחר.
אבל אי אפשר להגיד שלא הייתה לנו הזדמנות.
נכון.
כן הייתה לנו הזדמנות, יכולנו לעשות את זה.
לגמרי.
כן? אבל כמו תמיד, יש לנו את הבעיה הזאת, אתה יודע, אתה מנסה להסביר לאנשים שהסיטואציה, מעבר לזה שאנחנו נבחרת בינונית, עוד בנוסף, הסיטואציה של המלחמה וכל ה... סיפורים והאירועים שהיו לנו בשנתיים האחרונות בנבחרת, רן זהבי, שון וייסמן, דיה סבא, עומר אצילי, היו לנו המון המון אירועים כאלה ואחרים שהצטרפו לזה שאנחנו נבחרת בינונית. ואומרים, תשמע, זה תירוצים. עכשיו, תירוץ, אתה יודע, זה משהו שאתה יכול לבחור תירוץ אחד ולהגיד, זה התירוץ. אבל כל כך הרבה אירועים, זה כבר לא תירוץ, זה עובדות. אנחנו לא משחקים כאן בארץ. לא שיחקנו. יש הבדל בין לשחק עכשיו בבודפסט עם 700-800 צופים ל-30,000 בבלומפילד או זה.
אבל בבקשה, אשים את המגרש.
אני לא אשמתי את המגרש. כן. אני אומר לך, המכלול של כל הדברים האלה, הסיטואציה של המלחמה, זה שאנחנו לא משחקים. אתה חושב שאולימפיאקוס היו יכולים לנצח כאן בבלומפילד? כן? אתה חושב שמכבי חיפה הייתה מקבלת 4 מפיורנטינה בסמי עופר? זה לא היה קורה. אבל אתה יודע, להגיד, זה תירוצים, אבל אלה עובדות. אלה עובדות שאם אנחנו היינו משחקים כאן בארץ, הסיכויים שלנו היו הרבה יותר טובים. אנחנו נכון, משחקים את המשחקים נכון, האלה נכון. בחוץ. בחוץ, וזה דבר שונה לחלוטין. כן? מאשר לשחק
גם מול קוסובו בארץ, עשינו טקו. כן? מזכיר לך, כן? בתחילת הקמפיין.
בסדר, בתחילת הקמפיין. כשהגענו לנקודה הכי משמעותית שיש, אנחנו צריכים לשחק את זה שם.
אבל אני רוצה רגע שתכניסתי לאווירה, אתה מסתכל מהצד על הנבחרת, בלילה שלפני איסלנד, בבוקר שלפני איסלנד. אתה לא רואה את התחושה של מדברים על אוקראינה, התרכזו באיסלנד.
בתוך הנבחרת הכוונה.
כן.
ברור, איזה שאלה.
אבל
שחקנים מאוד רצו בדיוק כמו הקהל, בדיוק כמו כולם. היו דרוכים, היו מוכנים, אבל בסוף אתה מגיע למשחק, זה לא חשוב, אתה, איך הוא מתפתח בסופו
נכון,
של דבר.
נכון, אנחנו לא הגענו למצבים. אנחנו קיבלנו פנדל, מוצדק, שמנו אותו, לא היו לנו כמעט החמצות.
כן.
זאת אומרת, לא הגעת למצבים. וכאן, אני יודע שאתה פחות אוהב להיכנס לעניין המקצועי, וכאן כולם דיברו על אוסקר גלוך, ואני חושב שהפשלה הגדולה במרכאות, זה לא לפתוח עם אמצע שמשחק בחול, ונמצא בכושר סי כמו אבו פני. שחקן שחייב היה לפתוח משחק הזה, כי הוא גם, הוא פחות רך מקניקובסקי, מדור פרץ וכך הוא שחיק בתפקיד שלו, הוא היה צריך לפתוח בתפקיד אחר, מקינדה, ואני אומר, מה גורם לצוות במשחק כזה, לא לפתוח עם שחקנים שמשחקים ברמות הרבה יותר גבוהות מהליגה שלנו?
אני, אין לי מושג, אני לא יודע מה השיקולים בסופו של דבר של המאמן ושל יוסי המנהל המקצועי, איך לפתוח ועם מי לפתוח.
את מי הפתענו בזה?
אני לא יודע, לא הייתי באימונים, אני לא יודע מה הסיבה. אני מניח שאנחנו נדע כשהם ייתנו את הדוח שלהם לוועדה המקצועית, מה היו ההחלטות ומאיפה זה הגיע. בסופו של דבר, הם לקחו את הסיכון הזה. באיזה שחקנים בסופו של דבר אתה מציע.
הם בטוח רצו להצליח, זה ברור.
כן, ובדיעבד תמיד אנחנו אומרים, זה טעות. כולם הייתה תחושה שאבו פני ואוסקר גלוך וזה צריכים לפתוח. אבל התפתח המשחק, הובלנו 1-0.
נכון.
כן? התפתח המשחק, לא חשוב איזה שחקנים התחילו בהתחלה, כן הובלנו 1-0. למרות שאנחנו לא הגענו למצבים וגם הם לא הגענו למצבים.
הנה, אני אתן לך דוגמה. אני לוקח אותך למשחק מול אוסטריה, נכון? זה רמת גן. האוסטרים הגיעו, כביכול אז, נבחרת מצוינת, אז הם היו. ובדקות הראשונות הם גם הגיעו לאיזה שני מצבים. אם אני לא טועה, במשחק ההוא. אבל אז הפקעת גול ראשון. שלב מאוחר, זה היה אחרי איזה 20 דקות, 25 דקות. מה?
כן.
לא היה בהתחלה, היה דקה 25.
משהו כזה.
וגם פה הפקעת גול ראשון. אבל אז אתה רואה את ההבדל בין הנבחרות. הנבחרת, שכשהיא מקבלת ביטחון, היא דורסת. ונבחרת, שגם כשיש לה ביטחון, אין לה את האמצעים.
היה רמת גן, 30,000 צופים ברמת גן.
כן. היה 50,000 צופים.
עזבו רגע, אבל כבר הובלנו 1-0. ואז אתה אומר, נבחרת עם ביטחון, עושה יותר מזה.
אני אגיד לך משהו. עם האוסטרים, כן, שהם היו נבחרת חזקה, אבל כשהם הגיעו מולנו, הם היו בזמן הכי גרוע של הנבחרת האוסטרית.
נכון, זה היה 9-0 גם.
כן, ממש לא טובים, עם חסרי ביטחון. השער הראשון של אייל ברקוביץ', כן, אימם אותם כמובן, ואותנו זה הכניס לאיזה תחושה של אנרגיה שאנחנו מסוגלים לעשות את זה, הנה, והתחלנו לשלוט במשחק. מה שסיים באמת את הדבר הזה מול האוסטרים, זה שבדקה 45 הפקעתי את השער השני. לרדת למחצית עם 2-0, אם אנחנו היינו עכשיו מסיימים את המשחק עם 1-0 במחצית הראשונה, אני בטוח שהיינו עוברים את איסלנד. השני שערים האלה, תוך דקה, תקשיב, הם עימנו את השחקנים וגם אותנו.
זה מה שאני שואל, אלם. ערן זהבי אומר, אנחנו לא מסוגלים לשמור על יתרון. ואז בעשר דקות האלה, הנה, בין השער שלך לשער של ברקוביץ' היו 20 דקות. פה היו 10 דקות, שאתה לא מגיע לאף מצב.
לא היינו בשליטה, לא היינו בשליטה.
אתה לא מגיע למצב, אתה לא מגיע. ואני שואל, האם זו רמת הכדורגל שלנו, או משהו בראש, למה זה קורה? באמת, אתה מנסה לנתח את זה, אתה מסוגל להבין למה אנחנו לא מסוגלים עם שחקנים טובים. יש לך את חלילי באגף, יש לך את דור טוג'מן שיודע לשמור על כדור, יש לך, אולי האמצע שלנו היה רך מדי, שוב, זה לא אולי, זו דעה של רבים.
שכנר, אנחנו עדיין לא נבחרת. צריך להגיד את זה, אנחנו עדיין לא נבחרת מגובשת, כמו שראית בארגנטינה את האנדר 19. אתה ראית שחקנים ששיחקו הרבה זמן ביחד, כולם משחקים כקבוצה. אנחנו עדיין לא, עדיין לא. יש חלק צעירים, חלק מבוגרים. אין לנו את הנבחרת הזאת, אין לנו את הכוח כנבחרת כרגע. כרגע, אני מאמין, באמת, באמת אני מאמין, שתוך שנתיים, שלוש, אנחנו נהיה נבחרת חזקה, רק העניין הוא, אם תחזור ההזדמנות הזאת שהייתה לנו,
תראה, קודם כל בשנתיים הקרובות, אין הרבה סיכוי, כי עזוב רגע את ליגת האומות, שזה קוריוז, צרפת, צרפת, בלגיה ואיטליה. משחקים כיפים, אולי, ליריבות. אבל אחרי זה מוקדמות מונדיאל, שבהם אין לך סיכוי לעלות, כי רק 13 נבחרות, סליחה, 16 נבחרות כן. עולות, זאת אומרת, בערך 2 מכל בית, אבל...
ואיזה דרג אנחנו נהיה, ואת מי אנחנו נקבל.
אבל בדיוק, אתה רואה איזה נבחרות עולות על חשבוננו, וגם הם, אתה יודע, לאיסלנד אין הרבה סיכוי לעלות. בקיצור, אני לא חושב שאף מאמן, זאת אומרת, הרבה מאמנים עכשיו רבים על התפקיד, רוצים את התפקיד, אין להם סיכוי בשנתיים הקרובות להצליח. אבל אני אשאר איתך רגע לפני סיום בשני אנשים שאתה מכיר טוב. ואחרי המשחק, חזן אומר, אני לא מכיר על חטא עם גלוך, בסדר, קרה. מכים על חטא על משהו? זאת אומרת, בשיחות הסגורות על טעות מסוימת שהייתה בדרך?
תראה, אתה יכול להגיד, אני לא מכיר על חטא, אתה יכול להגיד, אני
שלם עם ההחלטות. גם אומר, הפנדל לא עליי, בסדר.
שלם עם ההחלטות. בסופו של דבר, כל אחד בפנים, יש את התחושה שהוא טעה, או שהוא לא הצליח, או שהוא היה אמור לשחק יותר טוב. אין דבר כזה. כל אחד יש לו את ההרגשה הזו, שהוא היה יכול לעשות את הדברים אחרת. בטח שאתה רוצה כל כך, ובטח שזה בנבחרת ישראל. הכאב הוא כאב של כולם. של השחקנים, של הצוות המקצועי, הרפואי של כולם. כולם, אתה יודע, אתה רואה את התחושה לאחר המשחק. אתה רואה יום לאחר מכן את הפנים של כל שחקן או של כל איש צוות, או של המאמן כושר. כולם עם פנים נפולות וכואבות ומתוסכלות כמו כולם. אין, אבל אתה יודע, מצד שני ראיתי איזה דרך שונה ממה שהיה פעם. בנבחרת. כמובן, כל הציפיות של כולם כבר אמרתי לפניך, אנחנו כרגע נבחרת בינונית.
ברור.
אבל אתה רואה את מה שההתאחדות נותנת לנבחרת הבוגרת. אני לא יודע אם שמת לב, אבל אם היית רואה כמה אנשי צוות, אני אותי זה ריגש לפני תחילת המשחק, לראות את השורה של אנשי הצוות עם השחקנים עומדים בהמנון, משהו כמו 38 איש, כולל השחקני ספסל, עומדים בשורה, ההתאחדות נתנה את כל מה שהיא יכולה,
נכון.
עבור הנבחרת, ואת כל, ואת כל התנאים שאפשר. אתה יודע, אנחנו פעם היה דוקטור אוסנובסקי, שמוליק רוזנצווייק, ומנהל קבוצה, ובן דורי. זה היה הצוות שהיה לנו. אתה יודע, זה לא קיבלנו את מה שקבלים היום. מעשים, רופאים, הכל.
בסדר, ככה צריך להיות.
בוודאי. אבל... ולכן אני אומר, ברגע שאתה מתווה איזה דרך בנבחרת, וזה מה שצריך, להתוות איזה דרך, אני, עוד פעם, מה יעשו בסופו של דבר, זה החלטות של האנשים שמנהלים את הדבר הזה. אבל אני כן חושב, לא חשוב אם יבוא מאמן חדש, או המאמנים האלה יישארו. צריך לתת זמן. קמפיין אחד, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
אתה מדבר עכשיו הלאה.
אני מדבר הלאה. קמפיין אחד זה לא מספיק. אתה צריך דרך מסוימת טיפה יותר ארוכה. אתה בסך הכל רואה את השחקנים כל חודשיים. ושלומו שרף, אם ככה, אז שלומו שרף, כשהגיע לקמפיין השני, כשאנחנו הצלחנו, בקמפיין הראשון היו כבר צריכים לשלוח אותו הביתה.
שלומו שרף רצו לשלוח. רגע.
קיבלנו חמישיות בכל
מקום. שלומו, בדיוק סיפר קלינגר, שהיינו בערב של האגדות. שלומו במטוס, הוא כבר נפרד מהשחקנים. בדרך לצרפת,
כן.
בקמפיין הראשון, כבר אמר לכולם תודה וזה, ובחדר הלבשה גם אמר רק לא להתבזות, רק לא.
אם, ואז... לא היינו, אם לא היינו משחקים את המשחק הזה של צרפת,
שלמה כן. לא היה בנבחרת.
לא היה בנבחרת.
תחשוב רגע, מה זה דלתות מסתובבות? ומה זה מורשת של מאמן? זאת אומרת, שלמה היה יכול למצוא את עצמו ב-1993, באוקטובר, בנובמבר, מחפש קבוצה. אבל
לכן,
בא...
לכן אני אומר ששלמה שרף, בקמפיין השני, כבר למד מהטעויות של הקמפיין הראשון.
נכון, ועשיתם כבר תוצאות יותר טובות.
תיקן אותם, היינו כל כך הרבה זמן כבר איתו, ידענו איך אנחנו מקבלים את המאמן ומה צריך לעשות. כשאתה כל שנתיים, כן? לוקח את הצוות ומעביר אותם. עכשיו נכנס צוות חדש. והצוות החדש שוב פעם יתחיל להתוות את הדרך שלו, לעשות את הדברים שהוא צריך לעשות, להכיר את השחקנים, כמובן באופן אישי ובאופן מקצועי, כן? להיכנס לתוך הדברים האלה, וזה נורא קשה. אז אם משאירים את הצוות הזה מצוין, אז אנחנו ממשיכים לקמפיין נוסף. אבל אם מביאים צוות אחר, גם שהצוות הבא שיהיה, צריך לקבל הרבה יותר מקמפיין אחד.
זאת אומרת, להחליט מראש ארבע שנים.
להחליט מראש, תנו להם זמן.
דווקא בגלל שקמפיין המונדיאל הוא כמעט חסר סיכוי, זאת אומרת, לבנות משהו לארבע שנים.
תנו להם זמן, בונים נבחרת. בסופו של דבר, הצוות המקצועי אמור לבנות את הנבחרת. תפקידו של המנהל המקצועי זה להביא שחקנים מהנבחרות הצעירות, ולבנות בעצם נבחרת מגובשת.
אבל מה הם לא קיבלו הצוות הזה, זאת אומרת, מההתאחדות? זאת אומרת, אני חושב שהכל היה על השולחן, הכל היה ראוי ומוכן.
לדעתי הם קיבלו הכל, כן? בסופו של דבר, בקמפיין לא הצלחנו, לא הצלחנו, כן? אבל אני מסתכל על הקדימה, אני מסתכל על זה שצריך דרך מסוימת, כן? להתוות בתוך הנבחרת, ואם זה שנתיים, זה לא מספיק.
אני לוקח רגע את חזן, לוקח את הדוגמה של נבחרת אנגליה, שגארת סאוטגייט, המאמן, הגיע מהנבחרות הצעירות. זאת אומרת, היה כמה שנים, גם הנבחרת הצעירה, וגם הוא, אתה יודע, אם לא היה מצליח בקמפיין הראשון, נדמה לי שזה היה מונדיאל 2018, הוא הגיע איתם עד חצי הגמר. אז הוא היה אף, אבל הוא הצליח, ואז נותנים לו כבר, הוא הולך להיות 10 שנים בתפקיד. והדוגמה הזו של חזן, שכולם אמרו, אני לא אהבתי, מאוד לא אהבתי את זה, כי חזן, חוץ מזה שהוא היה שחקן נבחרת הרבה שנים, היה גם, זאת אומרת, גדל עם הנבחרות הצעירות. הגיע לו לקבל את התפקיד. צד שני, הוא לא הצליח. זאת אומרת, הוא לא הצליח בקמפיין הזה, ואני שואל, האם, זה בעיקר סביב חזן, אני לא יודע, כי באמת מנהלים מקצועי זה משהו אחר, ואני שואל, האם פה להמר במרכאות, כי הקמפיין המונדיאל הוא... הוא חסר סיכוי, לאמר עליו לעוד 4 שנים, כמו שאתה אומר, או להביא מישהו שעכשיו אתה אומר יושב על המדף, יכול להיות שעוד מעט לא יהיה על המדף, הוא רוצה, אני מדבר על ברק בחר, הוא רוצה, הם מתלבטים, ההתלבטות זה כנראה בחר או רוני לוי, והשאלה היא, אתה יודע, עומדות כנראה 3 אופציות, שוב, אני מצטער אם אני לא מזכיר עוד שם, כי אני לא יודע אם, עם בן שמעון מועמד, אין לי מושג.
לא יודע, אבל מי שמועמד, אתה יודע, גם רוני לוי, גם ברק בחר.
שניהם ראויים.
שאלה. זה מאמנים טובים. עוד פעם, השאלה...
שאלה אם לשנות. כן. שאלה אם...
זו השאלה הגדולה, ובזה אני...
ואתה אומר לא.
זה לא שאני לא אומר לא, אני רק אומר, אתם רוצים להחליף, אין בעיה, אבל תנו קמפיין של 4 שנים. כי אני חושב שככל שעובר הזמן בנבחרת, ואתה... מתקן את הטעויות שלך בקמפיין הראשון, יש לך יותר ניסיון בקמפיין השני שלך. וזה נורא חשוב, נורא חשוב. זה לא חשוב את מי יהיה מאמן. אבל תנו קמפיין לפחות נוסף למאמני נבחרת. אם יבוא ברק בחר, תנו לו 4 שנים. תנו לו זמן כדי שיבנה את הנבחרת.
תנת רגע את כל המועמדים האחרים, ודווקא מנקודת מבט של בחר. שווה לו ללכת עכשיו לתפקיד כזה של מאמן נבחרת, כי הוא היה עכשיו בראש ללכת לאירופה,
זה לא עניין של שווה, בוא, לאמן את נבחרת ישראל זה הטופ של הטופ, זה הטופ של שאתה יכול, אתה יכול רק לבקש כל הזמן, ולא משנה איפה אתה מאמן, תאמן בריאל מדריד, בסופו של דבר אתה רוצה לאמן את הנבחרת.
מוריניו לא רצה את פורטוגל.
אז ככה, כן, מוריניו לא רצה.
מוריניו לא רצה את פורטוגל.
תשמע, החלטה קשה מאוד של הוועדה המקצועית, והחלטה קשה את מי למנות, והאם למנות מאמן חדש, גם של שינו ומורן.
מתי צריך לעשות את זה? תוך שבוע?
לדעתי צריך להיות מהר, לקבל החלטה מהירה, אם הם נשארים, או אם הוא נשאר, או הם מביאים מאמן חדש. אין ספק שכמה שיותר מהר, זה הדבר הכי טוב עבור הנבחרת, כי אתה צריך להתכונן לתוך הדבר הזה, ולא לעשות את מה שעשינו כאילו במשחקים הקרובים, לשים מאמן זמני עד שיחליטו, זה צריך לקבל את ההחלטות ולהתוות את הדרך מעכשיו. ואני אגיד לך משהו, הייתי בנסיעה הזאת, עם שינו ועם מורן. ופעם לפני המון שנים אמרתי, אם אי פעם אני ארצה להיות בכדורגל, זה ללכת להיות יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, ולשנות את פני הדברים.
איתמר, תרשום את זה רגע, שנייה, אתה לא מקליט פה את הדברים. נו, דבר.
תגיד מה, זה לא חלום? זה כמו להיות המאמן של נבחרת ישראל. ללכת להיות יושב ראש ההתאחדות, אחרי היומיים האלה, התחרטתי שחלמתי. אתה מבין? תשמע, איזה בעיות, כמה טלפונים. אני אומר לך, מורן ושינו עוד מחזיקים את נבחרת ישראל, כן? מזה שישעו אותנו, הרי כולם דורשים להשעות את נבחרת ישראל, כן. בדיוק אותו הדבר כמו את רוסיה.
כן.
למה את ישראל משאירים ואת רוסיה העיפו? וזה מלחמות בלתי פוסקות.
תן לי דוגמה.
של כל מיני...
מה שאתה רואה מהצד.
כל מיני כיוונים שמקבלים...
שיחות טלפון.
שיחות טלפון עם נשיא וויפה, סגן נשיא וויפה, על זה שמשאים אותנו, אנחנו לוקחים צוות מיוחד מחול, ההתאחדות סוחרת, אנשים שיעזרו לנו לטפל בבעיה המשפטית הזאת, אפשר להגיד, זה משהו, תקשיב, משהו מטורף. כל דבר מצלצלים. כל דבר זה, אתה לא מצליח בתור יושב... אתה מבין שאם אני הולך להיות יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אין לי זמן לראות אותך בשבת ב-10.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
בוקר משחק.
אז אל תעשה את הצעד הזה.
אתה מבין? רק בגלל זה אני לא רוצה להיות יושב ראש ההתאחדות.
עזוב, חיים.
אתה מבין?
יודע מה?
והוא בכלל הולך לטוטים.
אני בכלל לא חשבתי, לא חשבתי בכלל זה, אבל נכון. תוריד את זה מסדר היום.
לא מקנה בשינו, במורן, באנשים שעושים את העבודה הזאת להתאחדות.
בסדר, כשאתה תהיה יושב ראש ההתאחדות, לא יהיו עוד מלחמות.
באמת?
כן, אני מבטיח לך.
ואנחנו נעלה גם למונדיאל.
בדיוק, ויש שלום עולמי. רגע, רציתי משהו לפני...
הבטחה, משטרה.
אבל החגיגות היו בגרמניה. למרות שהם ידידתנו הטובה באירופה, איך הם חגגו, שרואים שלא צריך הבטחה, ישראל לא ביורו, הכל בסדר. תגיד, מה הרגשת בדקה ה-74?
מה, באדום?
כן.
באדום של רוי? קודם כל, אתה מסתכל לראות אם זה אדום או צהוב, זה היה תיקול חריף, אבל הוא היה גבולי מבחינתי. זאת אומרת, היה אפשר לתת גם צהוב.
היה אפשר לתת צהוב.
ואפשר לתת גם אדום. אפשר... כן, אבל...
אני הרגשתי, אתה יודע, כצופה, שבהתחלה אני שידרתי משחק במקביל, ואז ראיתי את זה, קמתי לראות את זה, בהתחלה כעסתי, אבל ככל שראיתי את זה יותר, אמרתי, אפשר, השופט הזה הוא שופט מעצבן.
הוא לא ממש אוהב אותנו.
אבל
לא אוהב אותנו,
ספק,
אבל...
זה בדיוק הקטע, כשיש ספק, אז תוציא צהוב, אתה מתלבט.
לא, גם החוק אומר לשופטים שבמשחקים שהם מכריעים,
נכון,
ככה,
מה?
כמו חצי גמר וכאלה, צריך להקל, ו... ולעשות שיקול דעת.
הוא הלך על זה שזו כניסה מסוכנת?
הם רצו אליו, זו כניסה מסוכנת, הם רצו אליו השחקנים של איסלנד, והוא, אתה יודע.
כן.
מה שהוא צעק זה סיזר.
אבל מה אתה, תראה, אני חושב שהמקום של העבירה, זאת אומרת, הפך את זה לכניסה מיותרת. זאת אומרת, המיקום, מאוד רחוק מהשאר שלנו.
זה לא משנה איפה שזה לא היה, בטח לא ברחבה, אבל זה דבר שצריך ללמוד ממנו, כן? לא לעשות את זה, כי עד הדקה 75, לדעתי, היה לרואה את המשחק הכי טוב שהיה לו אי פעם בנבחרות.
היה מצוין.
זכה בכל כדור, בקרבות, בהכל, פספס את הכדור, וקיבל על זה אדום. זה דבר שצריך ללמוד ממנו ולהיזהר.
זה כמו חץ בלב בקטע כזה פתאום?
כן, כי אתה יודע, אחר כך שראיתי את הפנדל שלנו עם זהבי, זה... אתה יודע, החזיר לי ככה את התחושה עם הכדור הזה. כן, עם הכדור הזה נכנס פנימה. אנחנו כבר מתחילים עם 10 שחקנים לקבל את האנרגיות הנכונות, וזה נתן לנו מכה נוספת. אבל תשמע, זה מתסכל. באמת שזה מתסכל.
זה מתסכל.
האדום שלו זה לא כמו
האדום שלך.
האדום שלי. אתה יודע, שזה...
זה גם סיטואציה שונה. אז אתה היית הכוכב של הנבחרת.
לא, עזוב.
זה נקודת מבט גם אחרת.
אני כעסתי.
אתה היית מתוסכל, אתה היית עצבני שם.
אני מתוסכל, כן.
אתה היית שם עצבני.
נכון.
זאת אומרת, רצית להיכנס במישהו.
המרפק נתנו שנייה אחת לפני כן, אני זוכר, מרפק לטל בנין, כן? ואני רצתי כמו איזה מטומטם, ונתתי בכלל כניסה מאחורה. שעל הדבר הזה, זה מתסכול, מכעס היה. זה איבוד השתונות של שנייה אחת, ואתה מקבל אדום. במקרה הזה הוא נכנס טקל חריף לזה, לא מתסכול, לא מכעס, לא מזה, כי הוא שחקן הגנה. אם יהיו שחקני הגנה שלא מקבלים אדום אף פעם בחיים שלהם, אז הם לא שחקני
נכון,
הגנה.
נכון.
אבל מצד שני צריך ללמוד מהדברים האלה, כי יש איזו אחריות מסוימת לא לקבל...
אבל הנשמות הטובות שרשמו, הנה, הוא קיבל אדום כמו אבא, ואתה ראית את ה...
לא ראיתי. לא ראיתי, אבל זה בסדר. כל הביקורות הן נכונות. כל הביקורות הן נכונות, כי כשאתה עושה טעות, כן, זה מה שאתה מקבל, נכון. וצריך לקבל גם את הביקורות הפחות טובות, אין מה לעשות. זה, תשמע, אני בדיעבד היית שואל אותי אחרי המשחק על האדום של זה, הייתי אומר, אין מה לעשות, נכנסתי, היום אתה יודע, מהמקום הזה שאני מסתכל על זה, זה היה טמטום, כעס, תסכול, 2-0 לדנמרק, טל בנים מקבל, מה אתה ממהר?
נכון.
מה אתה ממהר נכון. לרוץ? תחכה, 2-0, עוד אפשר לעשות 2-1. אנחנו נמצאים עוד
כן,
כאן במשחק.
אבל אז הרגשת שאתה מבוגר, לא יודע מבוגר, אבל האחראי.
כן.
כאילו, פגעת בשחקן כן. שלי, אני רץ אליך.
מה זה השטות הזאת? אתה מבין? זה לא, זה שלי, זה היה חמור.
כן.
שלי זה היה חמור,
במנטלי,
זה היה
תמתום. כאילו, כן, בטעות המנטלית.
לילד שלי, אמרתי אחרי המשחק, היה לך משחק מצוין, עשית טקל חריף, כן? תלמד מהדבר הזה. זה לא שבאת בכעס, בתסכול, בהכל, זה קורה במשחקים, לפעמים פספסים את הכדור, לא בתקלים כאלה, בכלל אתה מרים טיפת הרגל מעל הקרסול, ואתה מקבל כרטיס אדום, ראינו את זה לא פעם.
נסכם את זה איך שזה אבי אמר, גם בלי האדום, גם בפנדל היה נכנס, לא היינו עולים. אז זאת הייתה התחושה שלו.
נכון.
זה אבי? כן או לא?
מה?
עוטף את הקריירה שלו בנבחרת, ואומר... זה הזמן לצעירים?
אני מאמין שזה מה שהוא יעשה, לדעתי, כי יש עוד איזה כמה חודשים...
אני חושב שזה הזמן. לא, אני חושב שאתה יודע, הוא קיבל גם את החלום שלו היה בקיץ, לחזור לנבחרת, ולנסות להוביל את הנבחרת ליורו. ואני חושב שכל מה שהוא יעשה עכשיו מעבר, זה כבר יהיה סתם במרכאות. אתה יודע, ברמה הזו... עד כאן נבחרת.
הוא עשה דברים נהדרים, כן.
עשה דברים מדהימים. כן. סיאנה השערים.
כן.
74, 75 משחקים הנבחרת. בעד מי אנחנו בגמר? אוקראינה או איסלנד?
בעד מי?
האוקראינים. אנחנו ליבנו עם אוקראינה, לא?
חד משמעית.
כן.
קודם כל בגלל המאמן הזבל שלהם.
של מי? של איסלנד?
כן.
הוא היה כזה פרצוף...
הוא גם מדבר כל הזמן על ישראל וכאלה, אז אתה יודע, באופן אוטומטי.
אני בפלייאוף בעד אוקראינה, בעד לבנדובסקי מול ווילס, אני רוצה את לבנדובסקי ביורו, ובעד היוונים מול גיאורגיה, כי אני אמת שיהיה טורקיה-יוון ביורו, זה נראה לי משחק.
ראיתי אותם עכשיו, את הנבחרת הטורקית.
את הטורקית?
כן, היו איתנו במלון. והפסידו 1-0 להונגריה.
להונגריה, שנבחרת מעולה.
נבחרת טורקיה היא נבחרת עם המון המון שחקנים ממש ממש טובים, ברמה גבוהה.
מי הכוכבים?
יש להם את רידוון, את ארדה גולר, השחקן של ריאל מדריד, הצעיר הזה, שהוא נהדר. אתה יודע, הוא בא להגיד לי שלום, אתה מכיר אותו?
באמת?
בטח שאני מכיר.
הוא נולד אבל אחרי שאתה...
אחר כך הגיעו כל השחקנים הטורקים והצוות שלהם, וקצת דיברנו, והיה נשיא גלת השרי לשעבר, וסגן הנשיא של בשקשיר, שדיברנו קצת על קרצב, על הסיטואציה שהייתה.
מה הם אומרים?
שמע, הם אומרים, אנחנו התנהלנו הרבה יותר טוב מהנטליה ספור, כן? אנחנו מיד זה, נתנו לו ללכת ללא כסף, זה רק כדי להרגיע.
רק כדי להרגיע את הוועדים.
כן, הייתה להם התנהלות
היום
טובה.
היום מצטערים על זה, על כל העניין, יחזקאל וזה, זאת אומרת.
תשמע, אני בסופו של דבר מאמין שהם, שהם מצטערים על הדבר הזה, אבל זה לא אנשים שיכולים לבוא ולהגיד את זה בפרסיה, כולם צריכים להיזהר.
כולם פחדים מארדואן.
כן, כולם צריכים להיזהר בנושא הזה, אבל דיברנו, למה עברת מפנרת בת של גלת השרי, אתה יודע, זה היה כזה מביך, ואז סיפרתי את הסיפור הזה, הם אומרים, למה אתה לא מספר את זה? אף אחד לא יודע בכלל את הסיפור.
סיפרנו את זה? בפנרבחצ'ה גלת השרי? אני לא יודע אם סיפרת את זה פה.
כן, סיפרתי שלא שילמו לי כסף ולא רצו לעשות הסכם חדש. סיפרתי.
כן, כן.
ומי שרוצה לשמוע את הסיפור שיחזור אחורה לפרקים של המלאים.
בפרק, מה שאנחנו אוהבים אצל איתמר, שהוא מדייק גם במספורי הפרקים, של...
בונה, יש לך בעיה עם הדבר הזה.
אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה.
איתמר, זה 21, זה 22.
אני רוצה שיחזרו. שיהיה מספור מדויק, כי איך בן אדם יודע שהוא ראה את כל הפרקים? הוא יודע, ראיתי 19, ראיתי 18, ראיתי...
תגיד, אי אפשר לתקן את זה?
תיקנתי. אני לא, זה גם לא, הוא לא צודק. אני חושב שאתה לא צודק.
איזה פרק היום?
24.
יפה.
יפה. אתה עוקב אחרי זה?
כן, אבל בזה לפעמים מופיעים פעמיים 21 הפרקים, אני חושב. צריך לבדוק את זה.
אני מכבד את זה, זה מקצוענות.
זה לדייק את הדברים, כמו שאני תמיד לא מאחר אף פעם.
נכון.
לא, אבל בזה יש לך משהו...
מה?
אבל בסדר.
אני לוקח את זה מה...
בסערה בממלכה. בסערה
בממלכה, יש פרק... אתה כצופה יודע אם ראית את זה, ראית את זה. עכשיו, אנחנו יושבים פה כל פעם, אמנם מחליפים בגדים, אבל יושבים פה באותה סיטואציה, אין אורח.
כן.
אז אתה כצופה רוצה לדעת
שאתה... למרות שהיה לנו אחד.
היה לנו אחד.
ויהיה לנו את השני, אני מקווה.
גם אני דיברתי, אנחנו לא, אסור לנו לדבר על זה. טוב, בוא נדבר רגע על מה שמציק לי מאוד. אני יודע, אתה פחות אוהב לדבר על זה, כי אתה לא אוהב, לא יודע אם להגיד להיכנס לימותים, אבל אתה לא אוהב לחנך. אבל אני...
לא, זה לא העניין של לחנך. אני לא אוהב לבוא בטענות לאלה שעושים את הבעיות, כי הם כבר עשו את הבעיות. אני רוצה לבוא לאלה, בטענות שצריכים לטפל בבעיות האלה, שאחראים לטפל בעניין הזה. הילד הוא לא זרק על מישהו, על ילד אחר משהו, כן? אני לא בא לילד עכשיו בטענה, כי הוא ילד קטן, אבל אני בא לאבא שיחנך את הילד. אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, זה יותר גדול מזה. זה יותר גדול מזה.
קודם כל תזכיר על מה אנחנו מדברים, כי עכשיו אנחנו נכנסנו לענייני משפחה.
אני רק אגיד, לפני חודש היה את הסיפור של אוהדי הפועל חולון, שהותקפו על ידי אוהדי הפועל תל אביב. שלשום, זה עלה מדרגה, כששני אוהדים של הפועל חיפה הותקפו, אחד באמת קיבל, היה יכול למות גם.
איך טיפלו בבעיה נגד חולון?
לא טיפלו.
לא טיפלו נגד
לא
חולון.
טיפלו.
עכשיו, אז אני... אתה מצפה שזה לא יקרה בפעם הבאה.
זהו, רגע. עכשיו, אני קיבלתי אחרי זה, כמה הודעות נעצה מאוהדי הפועל תל אביב, שאמרו, איך אתה משווה אותנו ללה פמיליה? ואני עוד הרגשתי צורך להתנצל, לא כי אתם לא גזענים כמו מלא פמיליה, אבל אני חושב שאלימות הרבה יותר מסוכנת מגזענות, עם כל הכבוד, גזענות אלו מילים, ואלימות יכולה להרוג.
אני לדעתי צריך לטפל בדבר הזה אותו הדבר. בדיוק אותו הדבר. בסדר. גם בגזענות וגם
בסדר,
באלימות.
בסדר, נכון, אבל מה שאני, אני לא רוצה להגיד אמרתי לכם, אבל פנו אליי שלושה או ארבעה אוהדים, ועניתי להם יפה, ואני היום כן רוצה להגיד לאוהדים השפויים האלה, זאת אומרת, אוהדים טובים, שהתנסחו מאוד יפה, ואמרו, למה אתה אומר ככה? ואני אומר, אמרתי לכם, זאת אומרת, האוהדים שלכם...
הזהרתי את הקהל.
לא, זאת אומרת, נכון, לא, מה שאמרתי אז, אני חושב גם היום, ואיזה מסכנים האוהדים, כמו שכתב אריק איינשטיין, האוהדים השפויים הם המסכנים, כי הם עכשיו מתויגים...
בכל קבוצה. בכל קבוצה נכון. יש את האוהדים השפויים האלה, שבאים לראות כדורגל או כדורסל, ולא לריב, אבל עוד פעם, זה בדיוק מה שהתכוונתי. איך טופל נגד חולון? לא טופל. איך טופל גם עכשיו? יומיים מעצר. לכן אני אומר, שזה דבר שצריך לבוא למשרד הספורט, ולטיפול הזה, ולהגיד, תקשיבו, אתם רוצים לטפל בבעיות האלה, אם תטפלו בהם בזה שאתם נותנים יומיים מעצר למישהו...
אז זהו, אני אגיד לך, אני לא מצפה מהמשטרה לשום דבר, לצערי. אני אומר, משטרה לא יודעת.
תגיד, מה המשטרה יכולה לעשות?
לא יודע.
לעצור את הבחור הזה?
לעצור את כל מי שהיה
שם. לקחת אותו, לשים אותו ביומיים מעצר, ואחרי זה יביאו אותו בפני שופט וישחרר אותו על תנאי וירחיק אותו מה? מ-60 משחקים של כדורסל?
כל החיים.
אין דבר כזה.
לכל החיים?
לא, זה העניין.
למה?
זה העניין.
למה? רגע.
שהענישה, הענישה צריכה להיות כואבת, קשה, כדי לתת לפעם הבאה.
אבל אני שואל, אתה מצוי הרבה יותר בדברים האלה מבחינת חוקיות אולי, ודברים כאלה. אני שואל אותך, האם אפשר, של כל השישה, שבעה אוהדים האלה שהרביצו, והיו יכולים לסכן, סיכנו את חייו של מישהו, להרחיק אותם לכל החיים, להגיד, לא קשור למשטרה, לא קשור לזה, אנחנו כמנהלת ליגה, ואיגוד הכדורסל, מרחיקים את האוהד הזה, ממגרשי הספורט לכל החיים. האם אפשר?
זה מה שיקרה, שירחיקו אותם, אבל שוב אני אומר לך, אתה חושב שזו הענישה הכי חזקה שיכולה להיות?
זו התחלה?
להרחיק מישהו, זה.
אז מה הענישה?
אני מדבר איתך על
הענישה. להכניס את הכלא. להכניס את הכלא.
חד משמעית. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בן אדם תוקף מישהו ברחוב עכשיו, מגיעה המשטרה, עוצרת אותו, כן? הוא הולך לבית המשפט, זה. אנשים ישבו במאסר, 3 חודשים,
נכון.
ישבים על זה. נכון. למה פה לא? למה מגיעים זה יומיים מעצר ומשחררים את הבן אדם?
אתה יודע למה אני נהנך? כי תמיד אנחנו מדברים, לא רק אנחנו, כולם מדברים ולא קורה כלום. אני שואל פרקטית, איך מכניסים את האנשים האלה לכלא, מהר, איך עושים את זה?
תראה, קודם כל צריך שתהיה ענישה, כן? שמדברת על אירועים כאלה בזה. אתה מגיע לשופט שרק עכשיו הוא סיים תיק של רצח, כן? ואתה מביא לו ילד שרב במגרש כדורגל.
זה אותו דבר, זה בדרך.
לא, כן, אבל הוא בשבילו, אתה יודע, זה מה אתה? לכן, אחד הדברים שמנסים אולי לקדם, זה שתהיה ענישה ידועה לפני כן, כן? כי כששופט מגיע וצריך לתת ענישה למישהו על איזה אירוע, הוא באופן אישי צריך לבחון מה המינימום ומה המקסימום, כן? כשיש לך את זה בחוק, אז אתה יודע שמישהו תקף, זה 3 חודשים לכלא, תודה רבה, להתראות יותר קל לשופט.
מעולה.
יותר קל לשופט,
איך מזרזים את זה? דיברנו עם מיקי זוהר, לא קרה כלום מאז.
צריך לקדם את זה, זה לא רק מיקי זוהר, זה צריך להעביר חוק, אולי להביא שופט שמתעסק בספורט, אתה יודע, ולא לקחת אותו לשופטים איזה, אחד שופט עם ענישה של מינימום ומקסימום, כן? שהוא מטפל באירועי ספורט, וכשיתחילו להכניס אנשים לכלא, אני מבטיח לך שאתה תראה ירידה באלימות, okay. מבטיח לך.
אז זה אחד, אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. אני חושב שבמיידי, ויש פה הרבה אוהדי הפועל טובים, יש שניים שאני יודע שיושבים על הפרקט, שורה ראשונה, אחד הייטקיסט, אחלה גבר שאני מכיר, שאוהד הפועל שרוף, הוא אפילו משחק איתנו כדורגל בשבת, לא אזכיר את שמו. ועוד מישהו שמנהל בכיר באחד הבנקים,
אוקיי.
גם יושב על הפרקט, ואני מבקש משניהם לבטל את המנוי. לבטל את המנוי עד סוף העונה.
למה? כאילו, בגלל
להחזיר
הקהל?
להחזיר את הכסף. כן. אני רוצה שכל אוהדי הפועל השבועים,
אבל תשמע,
לא אומר, רגע,
אתה פוגע במועדון.
כן.
אתה פוגע במועדון,
כן.
ואתה פוגע
לא,
בעל הבית של הקבוצה.
אבל בעל הבית,
הוא אשם?
הוא לא אשם, אבל הוא צריך לטפל. ועד שהוא לא יטפל,
איך הוא יטפל?
האוהדים השבועים צריכים לקחת צעד אחורה מהקבוצה הזו.
איך הוא יטפל?
כי זו קבוצה נגועה. זו קבוצה נגועה עכשיו, אם אתה כבעלים. אני לא רואה את ינקה לשחר, נותן לדבר הזה להתקדם.
תגיד, עד היום, גם מכבי חיפה, כן, יש הורדת נקודות בגלל
קהל.
כן, אבל לא הגיע למצב כזה. מכבי תל אביב, ביתר ירושלים.
לא הגיע למצב כזה.
בסדר.
זאת אומרת, זה תמיד איך זה נגמר.
זו לא אותה סיטואציה, אבל בסוף,
האלימות הקשה מגיעה מאוד להפועל תל אביב.
בסוף הקבוצה נענשת, כן? גם בהרבה כסף, כל פעם שמגיעים להתאחדות לכדורגל, 50,000 שקל, 100,000 שקל, בסוף הקבוצה משלמת את זה.
נכון.
ובסוף כל הכסף הזה, כן? נו. מבוזבז בגלל...
חיים, הם התעלמו מזה עד עכשיו.
בגלל שהמדינה...
אבל חיים, הם התעלמו מזה עד עכשיו.
המדינה לא מטפלת נכון באירועים האלה.
אתה צודק, רגע, שוב, אמרנו, המדינה צריכה
לא
לעשות
יכול,
את
אתה לא יכול להשים את ינקה לשחר, ואתה לא יכול להשים את הבעלים של הפועל תל אביב כדורסל.
אני לא מאשים, אני חושב שהטיפול צריך להיות הרבה יותר נקודתי. אני שוב,
אתה יודע מה אתה עושה?
עזוב את הכסף.
אתה יודע מה אתה עושה? יבואו עכשיו כל אוהדי הפועל תל אביב, יבטלו מנויים, כן? יבוא הבעל הבית, יגיד, קחו את הקבוצה, תודה רבה, יבוא ינקלה, יגיד, אני לא רוצה יותר להיות בעלים. אתה לא תמצא אנשים שירצו להשקיע את הכסף הפרטי שלהם, בקבוצות כדורגל, וזאת תהיה בעיה.
אבל אין התנהגויות כאלה כמו אוהדי הפועל תל אביב.
צריך לעזור להם,
בזה שיקדמו ענישה לאותם אוהדים.
אז אתה חושב שאין להם שום אחריות לאנשי הפועל תל אביב?
תשמע, בסוף יש אחריות לכולם. השאלה, אם באחריות הזאת, אם אנחנו מפילים עליהם את כל האחריות, או נותנים להם את העזרה בדבר הזה.
עד הודעה חדשה, עד שאין. אני חושב שברמה של אחריות, אחריות חברתית, אנשי הפועל תל אביב צריכים לנהוג, אתה יודע, ברמה הכי אחראית, קודם כל, להרחיק את כל האוהדים מהמגרש.
אני מבין, אבל זו ענישה קולקטיבית מבאסת.
נכון, אבל חי...
מבאסת, כי בסוף אמרת, יש אוהדים שפויים...
אז אתה עדיין מכניס את העבריינים.
יש עדיין אוהדים...
העבריינים עדיין יהיו במגרש.
ומה יעשו השפויים? לא יראו את המשחק של הפועל תל אביב, אנשים...
בינתיים לא.
בינתיים לא.
כן! שוב, לשניים, שלושה משחקים האלה, אתה יודע, בזמן הזה, בחודש הזה, יכול להיות שהעונה תלך לפועל תל אביב.
אתה אומר, השחקנים ישחקו בלי קהל.
אבל יש פה משהו יותר גדול.
משהו יותר
גדול. יכול
להיות
פה רצח.
אז עוד פעם אני אומר לך, במקום לתת את כל הכוח בפתרון של הדבר הזה, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן בכדורגל אצלנו, וזה מה שאנחנו עושים בכלל בחיים אצלנו. במקום להתמקד בדבר, בפתרון של הדבר הזה, אנחנו הולכים ונותנים את האנישות שכולם, זה, פעם אחת זה אלה, פעם אחד האחרים, הבעל הבית של הקבוצה,
אני יודע, אבל הקהל... בינתיים הפחד הוא במרכאות.
אין בינתיים, אני הייתי עושה ככה, עוצר עכשיו את, לא רק הפועל תל אביב.
נו.
עוצר את הכדורגל, עוצר את הכדורסל, ואומר, עד שאין אנישה, עד שאין חוק כזה, עד שאתם לא מעבירים חוק לאנישה של קהל, שמתפרע ומתנהג באלימות, אנחנו לא מתחילים את הליגה. ואז בוא נראה אם הדברים לא יזוזו כמו שצריך.
סבבה.
אולי המנהלת של הכדורגל צריכה לעשות את זה, והמנהלת של הכדורסל גם.
זה תלוי בחברי הכנסת.
זה תלוי במנהלות.
הם מחוקקים.
כן, אבל זה תלוי במנהלות. בוא תעצור את כל הספורט פעם אחת, ותגיד בוא נעשה ענישה על גזענות.
חודש שלם.
מה קרה?
אבל עכשיו, תקשיב, אני חושב, קודם כל, אני לא רואה אף אוהד ספורט של קבוצה יריבה בא יותר לדרייבין. זה מסוכן. זה זירת פשע.
כן.
ואותי זה מפחיד. אתה יודע, כתב ניר קיפניס על הבן שלו שבא לראות כדורסל, אוהד הפועל חיפה. אומר, היה שעתיים של חרדה שהוא יצא מזה בחיים.
זה נורא.
נכון.
באמת שזה נורא. אני מבין את זה, תשמע. אני מבין את זה שזה נורא. אתה בא עם הילד שלך לצפות בכדורסל או כדורגל, פתאום יש אלימות ומכות. זה מוריד את החשק להגיע בפעם הבאה.
ובסוף, מי שמסכנים, זה אוהדים
השפויים,
הטובים, שבאים לראות כדורסל.
ומי שמסכנים זה השחקנים, ומי שמסכן זה גם הבעל הבית של הקבוצה. כי בסופו של דבר, הכל על הגב שלו.
הוא חייב לעשות מעשה דרסטי.
אני מניח שאת מה שהוא יכול לעשות, הוא יעשה. זה בטוח.
ראיתי את הדובר.
זה בטוח, אבל זה לא מספיק.
היה יועץ אסטרטגי, בחור בשם רמתי, היועץ האסטרטגי של הפועל. בוא נראה, יועץ אסטרטגי, מה אתה עושה? מעניין אותי. אני לא בא בביקורת, אני שואל, התראיין אתמול ליועץ אסטרטגי, מה אתה עושה?
אני הייתי אומר ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל, ולמנהלת, ולכדורסל, אנחנו לא מתחילים את הליגה, עד שלא עובר חוק למניעת האלימות, עד שלא עובר חוק, עד שלא ממנים שופט שיהיה לספורט, עד שלא אומרים מה המינימום של תקרית האלימות, כן? שזה יהיה כלא, ואז אנחנו נראה את אותם מועדים, לא שפויים אם הם מסוגלים לעשות משהו, ולקחת את הסיכון להיכנס לשישה חודשים בכלא, בגלל אירוע שהוא הלך אליו למשחק כדורגל.
הלוואי, הלוואי, וימצא פתרון, כי זה פשוט מפחיד, זה עבר כל גבול אפשרי. איתם הרסים מוזיקה רגע. היה פורימון השבוע, חיים, ולכן אנחנו... היה מאוד כיף, אגב, פורים היה...
תגיד, אני לא הייתי בארץ, אבל אתה...
פספסת את פורים.
אני לא הייתי בארץ, אבל אתה, מה הסיבה שלך שלא הגעת למשחקים בשבת ב...
היה פורימון של... פורימון בצופים.
מה?
פורימון בצופים.
מה זה?
פורימון בצופים, מה זאת אומרת?
פורימון בצופים?
כן.
מה, לילד בצופים?
שלושתם, כולם, כן.
היית?
האמת שיום קודם...
מה, הורים מגיעים לשם?
אתה מומלץ...
הילד שלי הולך לצופים, אני לא...
חבל של... לא, הילדים שלי עוד קטנים, הם לא בצופים. אבל הצופים עושים מארגנים כמו מסיבה של משפחות, זה מגניב. עכשיו, יום לפני, גם היה משהו בשישי, תמוד היית נהנה בשמש, לא אגיד באיזה מקום, כדי אסור לנו לעשות פה תוכן שיווקי, אבל פתחו בר, באמת, שוטים, נהנים, כאילו מתקנים לילדים, ואתה נחמד, באמת, כיף.
תשמע, אני מאוד אוהב את מה שאתה עושה.
עכשיו אני...
סתם, אני לא, אתה יודע, לא בא בטענות אליך, אבל אתה מבין שכאילו...
אני נהדרתי מהכדורגל יותר מדי, אבל...
המשחקים שאתה נהדר מהם זה בגלל כתיב תותים,
לא.
רכיבה על פוני, ופורימון של, של הצופים.
נכון, אבל אני אגיד לך עוד משהו. גם הכושר הפיזי שלי, אני עכשיו רק חוזר.
הוא עדיין לא...
כן, אז זה, זה מכלול של נסיבות. וגם, אני מאוד לא מרוצה מהארגון והסדר של שטרר ולוזון.
אז את זה אתה מוכן לקבל, אבל את כל מכלול הבעיות שהיו לנבחרת בשנתיים האחרונות, זה לא משפיע.
לא, אני לא מוכן לקבל את מה ששטרר ולוזון עושים. אני מציע את... יש פה, אתה רוצה שאני אציע מועמדות של מישהו אחר, שהוא אופוזיציה לוחמת שלהם? אנחנו עושים...
אתה יכול להחליף את לוזון ושטרר. לא יהיה לך משחקים בכלל.
לא יהיה, נכון. האמת שזה...
כמו הילדים הקטנים שבועטים את הכדור ואומרים אין משחק.
האמת, זה נכון. זה מאוד מאוד קשה, זה דיקטטורה קצת.
ברור.
דיקטטורה, יש גם פחד, יש גם פחד בקבוצה, אתה לא יכול להגיד שום דבר.
האחד פוטין והשני ארדואן.
ממש, ואתה לא יכול להגיד כלום. חיים, מאוד נהניתי, אני פשוט אצה לי הדרך. ל... תל השומר. צילומים שם, אנחנו עושים משהו מבורך עם צהר.
יפה מאוד.
כל הכבוד.
תודה רבה.
תודה לך.
איך היה בבודפשט סך הכל?
היא רפה. בכללית היה בסדר.
כן?
כן.
עשית קניות? קנית משהו לילדים?
לא, כבר הייתי בלונדון בפעם שעברה, קנינו את מה שצריך.
תודה רבה.
תודה. שלום. תהנו. רק טוב.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.